ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום, אני קרן נויבך ואתן ואתם מאזינות ומאזינים לפרק השני של עד חירותי, מסע בין שלוש חטופות שחזרו מהשבי אל תוך החיים שהן מנסות לבנות לעצמן, אחרי ששבו מהמקום שבו שללו מהן את משהו כל כך מובן מאליו לכולנו, את החופש. זה מסע שהיו בו שלוש תחנות. את כל אחת פגשתי במקום שהיא בחרה. תחנה שנייה, כרמי גת. בכמה בניינים רבי קומות בשכונת כרמי גת שבקריית גת גרים בימים האלו חברי קהילת קיבוץ ניר עוז. הקיבוץ הקטן, 400 איש ואישה, מרחק 10 דקות נסיעה מחאן יונס, ספג את אחת המכות הקשות ביותר בשבעה באוקטובר. 77 איש ואישה נחטפו באותו יום מהקיבוץ. 77 חברים ואורחים. 41 נרצחו והובאו לקבורה בישראל. עד עכשיו. אחת מחברות קהילת ניר עוז שנחטפה באותו בוקר היא ליאת הצילי. היא תכף בת 50, אימא של אופרי, נטע ואיה שנולדו בסדר הזה. ומורה, בבית ספר נופי הבשור.
כאילו זה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת להיות מורה. לא יודעת להיות אלמנה, אני לא יודעת להיות פדויית שבי. זה משהו שלא דמיינתי בחיים שאני אהיה.
זה לא הרעיון שאת מצפה לו עם מי שחזרה משבי החמאס. היא מדגישה כל הזמן כמה היה לה מזל, כמה השובים שלה נהגו בה בכבוד ולא פגעו בה. עד כדי כך שעולה באשמה ביחס לאחרים שעברו התעללות ופגיעות קשות והרעבה. ולא פחות מכך, אשמה ביחס לאלו שעדיין לא חזרו. והיא מלאת חוש הומור לרוב עצמי. זה רעיון של צחוק ובכי, מעורבבים זה בזה. ככה נראים החיים שלי עד עכשיו. אחרי החזרה מהשבי. ואת הסיפור שלה אנחנו מתחילות במפגש הראשון עם אביו, בעלה.
אביו ואני הכרנו בסמינר מדצים של השומר הצעיר, בין כיתה ט' לכיתה י', ונהיינו חברים מאוד טובים, וככה המשכנו להיפגש בטיולים, באירועים של התנועה, ואז עשינו שנת שירות ביחד בשומר הצעיר. החברות הזאת מאוד מאוד התעדקה, ובסוף נהיינו זוג. אני ידעתי בערך אחרי יומיים שאני הולכת להתחתן איתו, הולך להיות האבא של הילדים שלי. לאביב זה לקח קצת יותר זמן. באיזשהו שלב בצבא הגעתי לנירוז גם, וככה מהר מאוד הרגשתי שנירוז זה בית. אני במקור משומרת, והייתי ככה ברגשות מעורבים כלפי הקיבוץ, בעקבות האונס, בת קבוצה שלי. כשחזרנו מהטיול אחרי צבא, שהוא באמת היה ארוך, 3 שנים טיילנו, ככה מהר מאוד נכנסנו למסלול הזה של הקיבוץ. התקבלנו לחברות, עבדנו, למדנו, הילדים נולדו בפרשים קטנים. ישר אחרי שאיה נולדה התחלתי לעבוד בבית ספר, וזה כאילו בבת אחת נהיה המקום שלי. הרגשתי שלזה חיכיתי, ובאמת מאז אני שם.
ואיך היו החיים בניר עוז לפני 7 באוקטובר?
היו חיים טובים, באמת טובים. ניר עוז זה מקום של אמוציות מאוד חזקות. המקום כל כך חשוב להם שהם מוכנים לעלות על בריקדות ולריב בשביל שהמקום יישאר בית כמו שהם רוצים שהוא יהיה.
קחי אותי ל6 באוקטובר. איזה מין יום זה היה?
זה היה יום שישי ככל ימי השישי. ממש, שום דבר מיוחד. הבנים היו בבית, הייתה בשנת שירות, ונסענו לאכול ארוחת ערב במסעדה תאילנדית בעין הבשור. זה היה לנו ערב מאוד מאוד נעים ומאוד כיפי. הלכנו לישון, והתעוררנו לשבעה באוקטובר.
הכל היה רגיל לגמרי.
רגיל לגמרי. לא צפינו, לא חשבנו, לא היה שום סימן מקדים.
קחי אותי לשש וחצי בבוקר. מה את זוכרת?
צבע אדום. קמנו, נכנסנו לממד. עכשיו, בדרך כלל צבע אדום, אז יש אחד... אולי אחרי כמה דקות עוד אחד, אבל בדרך כלל שומעים את ההתראה, נכנסים לממד, שומעים את הנפילה, יוצאים. ופה זה פשוט היה אחד אחרי השני, עד כדי כך שחשבתי שאולי המערכת התקלקלה.
לא האמנת.
לא. וממש דקות, מעט מאוד זמן, אחרי שמענו יריעה של נשק, ואביו אמר, יש פה אנשים בקיבוץ, זה נשק, אני יוצא לראות מה קורה. הוא יצא, הוא חזר אחרי גם כן כמה דקות, לא הרבה, ואמר לי שהוא בחוץ עם השכן שלנו, ושהם מפטרילים בשכונה.
הוא היה עם נשק בעצמו?
הוא היה עם אקדח. וזהו, ואז מלחמה, ממש. יריות, פיצוצים.
איפה הילדים?
איה הייתה בקיבוץ לוטן, איפה שהיא עושה את השנת שירות. נטע ואופרי היו בקיבוץ, אבל בדירות משלהם הם לא גרו בבית. אז ככה לראות שהם בסדר, לראות שהם מבינים פשוט להישאר בתוך הממד ולא לצאת. ואז התחילו גם מודעות בקבוצות של הקיבוץ. שנכנסו לאנשים הביתה, והבתים עולים באש, ומה עושים, ומאוד מאוד פחדתי.
את לבד בבית?
עם הכלבה. סביבות 8:30, אביב שלח לנו הודעה קולית לכל המשפחה. הודעה כזאת מאוד מאוד רגועה ומרגיעה גם, אני לא יודעת איך זה יצא, אבל הוא תפס איזה רגע של שקט, כאילו לא שומעים שום פיצוצים מסביב, שום דבר.
יש פה קצת חבר'ה בתוך הקיבוץ, הורדנו כמה, אנחנו סורקים, תישארו נעולים בבתים, שתו מים, נסתדר, יאללה ביי.
זה מרגיע אותך?
כן, כן, באמת חשבתי שיש כמה חבר'ה, שזה בשליטה, שהם סורקים ושזה תכף נגמר. זה שלב הבנתי שהבית עולה באש.
איך הבנת?
הרחתי ושמעתי ומאוד מאוד פחדתי והרגשתי שאני חייבת לצאת מהממד ולראות מה קורה או לצאת מהבית או אם אפשר עוד לחבות ואז נכנסו שני מחבלים חמושים לממד זה היה בסביבות 11 הם אמרו לי מאוד בשקט מאוד ברוגע באנגלית את באה איתנו עכשיו בואי תתלבשי אנחנו לא נפגע בך, אנחנו נשמור עלייך. והלכתי. שאלתי אם אני יכולה לקחת משהו מהחדר שינה. הם באו איתי, אמרו לי, תקחי.
מה לקחת?
מכנסיים.
אוקיי.
ששמרתי עליהם עד הסוף. יצאתי איתם הביתה. ואחד מהם הוציא לי דברים מהארון. קחי בגדים, קחי סמיכה. והיו כל מיני דברים שככה המבט שלי עבר עליהם. אמרתי, אני אקח, אני לא אקח. לא...
מה לוקחים לחטיפה?
זהו, לא כך הבנתי את הסיטואציה, אז לא הבנתי מה כדאי לקחת. היה ספר, חשבתי לקחת ספר, חשבתי לקחת דרכון. בסוף אמרתי, לא. אבל כן אמרתי, יש לי משקפיים, ואני צריכה למצוא את המשקפיים. הם עזרו לי לחפש את המשקפיים, לא מצאתי אותם, למרות ש... כשחזרתי לבית אחרי חודשיים, הם היו בדיוק במקום שזכרתי שהן אמורות להיות, אבל לא מצאתי. שאלו אותי אם יש לי אוטו, אמרתי להם שכן, אז אמרו לי תביא את המפתחות, לא מצאתי את המפתחות, שזה היה מזל, כי הוציא אותי לרכב שהיה בו מישהו אחר מהקיבוץ, שזה מאוד מאוד עזר לי, סידר לי את הראש ככה.
שלא היית לבד איתם.
שלא הייתי לבד. הכניסו אותי לאוטו עם הבחור מהקיבוץ, והתחלנו לנסוע, ונסענו ממש דוח לתוך חאן יונס, שזה זה כלום, זה 10 דקות נסיעה. איך שהגענו, הפרידו בינינו, נתנו לנו כמה דקות להיפרד, אבל הוא נשאר במקום שהביאו אותנו אליו, ואותי לקחו לבית של משפחה, שזה מאוד מאוד הרגיע אותי. ככה, היו שם ילדים, היו נשים, לא פחדתי. הייתי מאוד מאוד מודאגת ומאוד לחוצה גם מה קורה בניר עוז, איך נגמר היום הזה, וכמובן מה קורה עם הילדים שלי, מה קורה עם אביו. בכיתי המון כל הזמן, כל הזמן שאלו למה אני בוכה, כל הזמן אמרו למה, כאילו, את לא צריכה לפחד, את לא נעשה לך שום דבר, את בטוחה פה.
ואת לבד שם?
כן, כן.
את החטופה היחידה שם?
כן. למחרת בערב, כאילו ביום ראשון בערב, באו ואמרו לי שאני לא יכולה להישאר שם יותר, שזה לא בטוח, ושמעבירים אותי למקום אחר, שיש בו ישראלים. ושם פגשתי את מי שהייתה איתי כל התקופה בעצם, שהיא מניר עוז, וככה לקח לנו ממש חצי דקה להבין מאיפה אנחנו מכירות אחת השנייה, וכאילו מאותו רגע, אז נצמדנו אחת לשנייה, שתינו היינו מאוד ב... היו שם תאילנדים, שהיא בעצם הייתה לילה רק עם התאילנדים, לקחו אותם והשאירו את שתינו. ככה זאת הייתה הקלה מאוד גדולה לשתינו לא להיות לבד. וככה התחילה להיווצר איזושהי שגרה של איך אנחנו מעבירות את הימים.
איך נראית שגרה כזאת?
היינו בדירה הזאת 10 ימים, שבימים האלה עוד היה חשמל, אז היינו רואות די הרבה טלוויזיה, את המקלחת, יכולנו לחבס, ככה בדרך כלל היינו קמות בבוקר לאט לאט כדי להעביר את הזמן, בצהריים היינו אוכלות, כאילו היינו אוכלות ארוחה אחת ביום, אבל ארוחה...
שהם היו מכינים?
כן, כן.
זה שוב הייתה משפחה?
לא, שני בחורים, שהם היו איתנו כל הזמן.
הם מדברים איתכם?
כן.
על המצב?
גם.
על למה אתם חטופות?
כן, כן.
ומה נאמר?
קודם כל, כן, ראינו טלוויזיה ביחד, אז הם היו אומרים לנו, תראו מה צהל עושה, מה הצבא עושה, תראו מה קרה פה, תראו מה קרה שם. הם כל הזמן דיברו על זה שחמאס עשה את זה בשביל שתהיה עסקה של חילופי... שבועים חטופים ואסירים ביטחוניים. ידענו על כמות הנרצחים, ההרוגים ביום הראשון. ידענו על כמות החטופים באיזשהו שלב. אבל באלג'זירה לא דיברו על זוועות, ולא דיברו, כאילו לא ידענו הרבה דברים. והם גם, אם הם ידעו, הם לא דיברו איתנו על זה. הם כל הזמן דיברו על זה שהם לא יפגעו בנו, הם לא פוגעים בנשים. כל הזמן אמרנו, אבל אנחנו פה, חטפו אותנו. אמרו, זה לא בסדר, לא היו צריכים לחטוף אתכן, אתן נשים, אנחנו מוסלמים, אדוקים, אנחנו לא פוגעים בנשים, לא פוגעים בזקנים, לא פוגעים בילדים.
והרגשתם באמת בטוחות, או שפחדתם על עצמכן?
בימים הראשונים, לפני שהתחלנו להרגיש בנוח איתם, אז כן, ברור, מאוד. היה אחד שהפחיד אותנו יותר, אבל בתוך כמה ימים גם הבנו שאפשר לתקשר. הם דיברו אנגלית שניהם. ככה בהתחלה אחד מהם היה נשאר, כאילו כשהיינו הולכות לישון, אז אחד היה נשאר לשבת לידינו ער, וככה שומר שלא נברח. ובשלב אמרנו להם, אנחנו לא הולכות לברוח לשום מקום. אנחנו מרגישות פה הכי בטוחות שאפשר בסיטואציה, כאילו, שחררו. אז בעצם שחררו.
זה מוזר. זה דיסוננס.
מאוד, מאוד. אבל יש תלות מוחלטת. כאילו היינו תלויות בהם באופן מוחלט. אז היה גם רצון שנהיה בסדר איתם.
ואפשר לישון בלילה? שמים את הראש על מה שזה לא יהיה? על מה ישנות בלילה?
על הספה. אחר כך עברנו מהדירה הזאת לדירה אחרת, אז שם ישנו על מזרונים על הרצפה. כן, כן, זה נורא נורא מתיש, המתח וחוסר המס מתיש, ובאמת כל הזמן הרבה רגשות, הייתי מוטרפת מדאגה לילדים, לאביו, זה מתיש. הכל. מי הזיכרון הראשון ועד השישה באוקטובר, כל דבר שעשינו בחיים שלנו, מה נעשה בעתיד, יום שישי היום, מה את מכינה לארוחת ערב, ככה ציינו כל מיני אירועים, שהנסיעה לפולין, אמרתי לה כל יום איפה היינו אמורים להיות היום, הייתה אמורה להיות חתונה בניר עוז, אמרתי לה היום הייתה אמורה להיות חתונה, ככה דיברנו על אנשים, מכרים משותפים מהקיבוץ, וככה ניתחנו המון את המצב. כשעברנו לדירה השנייה כבר לא היה חשמל, אז כאילו היינו רואות טלוויזיה ממש כמה דקות, הם מפעילים את המכשירי חשמל עם סוללות כשאין חשמל. אז זה היה ממש כמה דקות, וככה ניסינו כל הזמן להשלים את התמונה, מה קורה, מה אנחנו לא יודעות, והיינו מדברות איתם המון, כאילו כל יום אחרי צהריים, קפה, תה, עוד משהו פרי, מאוד דאגו שנאכל פירות וירקות, משהו מתוק, כל עוד היה, והיינו יושבים ומדברים, היינו משחקות משחקים איתם לפעמים.
איזה משחקים?
דומינו. דומינו היה סולמות ונחשים.
כל הזמן מדברים על, גם בקיבוצים, על הרולטה הרוסית, בית אחד שבו נרצחו או נחטפו כולם, ובית אחר שנותר ללא פגע. וכאן זה ליפול על,
לגמרי,
על אלה שמרעיבים אותך ולא נותנים לך בקבוק מים, ו,
נכון,
על אלה שהתייחסו אליך בתור בן אדם.
ממש, ממש. זה המשך. אין השגחה פרטית, כמו שהחברות החרדיות שלי אומרות. מהרגע הראשון, באמת, כולל גם החטיפה עצמה שלי, היה לי מזל עצום, 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 שלאורך כל הדרך התייחסו אליי, חוץ מהעניין עצמו, שכן, לא, באמת דבר נורא, לחטוף אדם, אישה מביתה ולהחזיק אותה בניגוד לרצונה, אבל חוץ מזה, באמת, כל הזמן התייחסו אליי בכבוד, שאני אימא, שיש לי בן בכור, קראו לי מופרי.
הצלחתם להחזיק תחושת זמן?
כן, היה שעון.
כי היה שעון.
היה שעון והייתה טלוויזיה, אבל בשלב הגענו למסקנה שנגמרה הבטריה לשעון. אז ביקשנו שיביאו חדשה, אבל כאילו הבנו שאנחנו, שהזמן עובר יותר מהר כשאנחנו לא יודעות מה השעה. אז אמרנו, טוב, כאילו, לא נורא. אבל גם כשרצינו לדעת, אז שאלנו, ידענו לפי המואזין, עשינו קצת תרגילים, קצת לזוז, וכל דבר כזה הופך להיות, כאילו, מסדרים את היום כזה, שיהיו מרווחים כזה לחכות לדבר הבא. נלך להתקלח בארבע. נסדר את הסלון, נטטה, ננקן, נעבור לשבת בקורסאות בעוד חצי שעה. ככה, כדי באמת להעביר את הזמן, כי היה מאוד משעמם, והיה קשה קצת להחזיק את זה.
היו רגעים שפחדתם?
כן, בשלב התחילו להגיע המון פליטים לבניין, לרחוב. היו דברים שקרו ברחוב שהפחידו, הפגזות של צהל. באיזשהו שלב שמענו בטלוויזיה שצהל מודיע לתושבים במערב חן יונס להתפנות. אז נורא נורא פחדנו מה זה אומר, איפה אנחנו ממוקמות ביחס, אם זה ישפיע עלינו. כל לילה הם היו אומרים לנו, אתם עכשיו צריכות ללכת לישון או להיות בשקט. נורא פחדו שישמעו אותנו, כי היו כבר המון פליטים.
ומה הם פחדו שהפליטים יעשו לכם?
לינץ'. הם אמרו את זה, הם אמרו, אסור שישמעו אתכן.
כל הלילות האלה בשבי, את מדברת גם עם אביו?
כן.
מה את אומרת לו?
כל הזמן הייתי חושבת, כל הזמן חשבתי מה הוא היה עושה, איך הוא היה בורח. כל הזמן אמרתי, טוב, אני לא יכולה כי אני בלי משקפיים, וכי אני לא אמצא, אני לא יודע לאיזה כיוון ללכת. כל הזמן שדמיינתי את העתיד, את מה אני עושה, כאילו חשבתי על עצמי. חשבתי, אני אצטרך להחליט, אני אצטרך להחליט. כאילו הוא לא היה בתמונת העתיד.
ושלך עם עצמך? דיבור פנימי עם עצמך.
היה, כל הזמן שוחחתי עם עצמי. הרבה לנסות, לא ידעתי כלום. ידעתי שאיה נשארה בחיים. ככה כל הזמן היה איזה ניסיון להרגיש משהו אינטואיטיבי, מה קורה עם הבנים ועם אביו. ככה לשאול את עצמי, מה אני הולכת לעשות כשאני יוצאת מפה? למה אני חוזרת, כן לעבודה, לא לעבודה, כמה לעבוד, עשיתי חישובים על איזה אחוז משרה כדאי לי לשמור, על מה אני מבטרת, מה אני מבקשת. לא, לא, לא העליתי בדעתי שהמצב הוא עד כדי כך חמור.
לא הבנת שהקיבוץ נחרב?
לא, לא.
שהקיבוצים פונו?
לא, לא הבנתי שאין בית ספר, שאין... כאילו היה לי ברור שאנשים מפונים מהקיבוץ, אבל לא הבנתי ש... כאילו היה לי מין בראש מין, אוקיי, תיגמר המלחמה ויחזרו לקיבוץ. לא תיארתי לעצמי שהמצב הוא כזה. לא העליתי בדעתי שיש כל כך הרבה חטופים מנירוז. לגבי הרוגים, ככה סטטיסטית הבנתי שזה פחות או יותר המספר.
אותי לימים שלפני החזרה.
ידענו שמתחילה עסקה, ידענו 4 ימים, ידענו ישחררו 50. כל הזמן אמרו לנו, אתם לא תהיו ב-50 הראשונות, אבל בטוח יעריכו את העסקה ובטוח תצאו בתוספת. ואז ביום שני, כל היום דיברו על בכמה ימים מעריכים וכמה עוד חטופים עוד ישחררו. ואז ככה לפני שהלכנו לישון, ראינו בטלוויזיה שמעריכים בעוד יומיים, והתחלנו לפחד מאוד. וככה לא הצלחנו להירדם, והלילה כזה נמשך ונמשך ונמשך, וכאילו אמרנו אחת לשנייה כבר, אנחנו בלי שעון, כן, אמרנו די כבר, שנשמע את המואזין כבר, שנדע שזה לא קורה הלילה, ואז בדיוק דפקו בדלת ובאו לקחת אותנו.
מה אומרים?
הלכו רגע הצידה, זה, חזרו, אמרו, יאללה, תתלבשו, אתם הולכות הביתה. התחלו לצחוק, לבכות, זה, הולכות, מתלבשות, זה, לא... נורא נורא התרגשנו. ואז הוציאו אותנו מהדירה.
באיזה בגדים ילבישו אתכם?
אז אני לבשתי את הג'ינס מהבית, ששמרתי אותו לאירוע החגיגי הזה.
אני מתעכבת עוד לרגע על הבגדים, בכל זאת. הם ניסו להסוות אתכם?
כן, כל פעם שיצאנו החוצה, אז גלביה כזאת, או את הדבר הנוראי הזה, החצאית עם, עם החולצה שיש לה כזה, כובע כזה. כן, וכיסוי ראש, ולא הסתובבתי ברחוב בג'ינס. לקחו אותנו לבית חולים נאסר, ואז הבנו שכאילו הגענו לשם באיזה אחת בלילה. אני נשארתי עם אישה מבוגרת מנירוז, ואמרו לנו כל היום ככה שאנחנו הולכות הביתה, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. והזמן עובר, ובאיזשהו שלב היא נעלמה פתאום. הבנתי אחרי זה שהיא פשוט השתחררה, יש לה אזרחות רוסית, אז היא מהשתיים שהשתחררו מוקדם יותר באותו יום, ואני מחכה ומחכה ומחכה, וכל פעם אומרים לי, כן, כן, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, ואז באיזשהו שלב, מישהו אמר לי, אני לא יודע מה קורה, אני גם מחכה שיגידו לי להוציא אותך, ולא אומרים לי מה לעשות איתך, ואולי את לא יוצאת היום הביתה. אמרתי לו, בסדר, אז לא, לא היום, אז בוא תיקח אותי לבנות. הוא אמר לי, איזה בנות? את הישראלית היחידה פה.
מפחיד.
מאוד, מאוד. זה, כאילו, אלה, זה לא היה הרבה זמן, אבל אלה היו ככה רגעים הכי, הכי מפחידים, הכי מפחידים שהיו לי בכל התקופה הזאת. פחדתי שישכחו אותי שם, כאילו, מה אני עושה, מה אני עושה פה לבד? איך אני שורדת לבד בחדר סגור, כשבחוץ אלפי פליטים, שאם הם יודעים שאני פה, הם בשניות הורגים אותי. בשלב קראתי לבחור ששמר עליי שם, ורציתי לבקש ממנו, כאילו, תהיה איתי, אני לא מסוגלת להיות לבד. ואז הוא אמר לי, ככה בואי, את הולכת הביתה. הלביש אותי בחיג'אב ובגלביה וזה, והוציא אותי לרכב, לקח אותי לבית שהיו בו כל שאר האנשים שהשתחררו באותו יום.
זה מרגש הרגע הזה?
כן, אבל הייתי מאוד, הייתי קצת בשוק, ומאוד מאוד מאוד מפוחדת ממה אני הולכת לפגוש. כל הזמן הרגשתי שהפחד הולך ומתגבר.
כלומר, רגע השחרור, הרגע שלו את מחכה 54 ימים, הופך להיות בעצם הרגע הכי מפחיד מבחינתך, כי מה מחכה לך בארץ?
נכון. ובאמת, מהרגע שעברנו ככה לידיים ישראליות, ככה לכל אחד הצמידו מישהו שליווה אותנו בעצם עד הבית חולים, עד שפגשנו את המשפחות. וזה הדבר הראשון שאמרתי לה. אמרתי לה, אני לא יודעת מה קורה איתם, אני חייבת לדעת. אז היא אמרה לי, הבנים בסדר, שלושת הילדים מחכים לך בית חולים, ושאביו פצוע וחטוף, שזה מה שידעו באותו שלב. דיברתי עם הילדים
בטלפון.
כן.
מה הם אומרים?
אנחנו אוהבים אותך, התגעגענו, רוצים לראות אותך כבר. ואז טסנו לשיבה, פגשתי את הילדים, וזהו, ולמחרת בבוקר כזה בדיקות ותחקירים, וככה, יודעת, שעות אחר הצהריים המוקדמות. קראו לי, יושיבו אותי בחדר, הבנתי שמשהו לא בסדר. היה לי ברור מה הולכים להגיד, ובאמת ככה בישרו לי ולאמא של אביו ולאח שלו על סמך כל מיני ממצאים, הגיעו למסקנה שאביו נהרג בשבעה באוקטובר. שאלו אותי איך אני רוצה לספר לילדים. סיפרתי להם, ואז הגיעו כל החברים הכי קרובים, וככה היו איתי בערב הזה.
עדות בלתי נסבלת.
אני לא יודעת, זה ככה היה. זה כאילו היה הכל בבת אחת, ואולי טוב שזה היה בבת אחת. כל החוויה הזאת של השבי מאוד נדחקה הצידה, ואני באיזשהו מקום שמחה. וככה האבל הפך להיות הדבר המרכזי. האבל ואיך, וככה גם מבחינת הילדים היה להם נורא 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 קשה. אז פרק הזמן ששנינו לא היינו באיזשהו מקום, אני חושבת שבשביל ארבעתנו הסיפור הזה של האבל הפך להיות הדבר המרכזי.
ולא השבי שלך.
ולא השבי.
תספרי לי על אביב.
אי אפשר.
אוקיי.
אביב היה איש באמת גדול מהחיים, באמת. האמת שעוד לפני, אבל ככה, אם היום ישאלו אותי איך צריך לחיות כמו שאביב חי, באמת. מאוד מאוד אהב את העבודה שלו. ככה אפשר לו לשלב, הוא אהב מכונות, אהב לתקן. לפעמים הייתי אומרת לו שהוא מקלקל בשביל שהוא יוכל לתקן. וככה הוא אהב את השדות, את החקלאות. כאילו הצליח לשלב את כל הדברים האלה. העבודה שלו שילבה את כל הדברים האלה. וככה את ה... לפעמים את אחת גוניות של העבודה, הוא ניהל את המוסך החקלאי. אז בגדול זה היה משהו מאוד, ככה מדי פעם היו, או לא מדי פעם, לעתים קרובות היו צצים, כל מיני אתגרים טכניים, אבל ככה את אחת גוניות של זה, הוא ככה מצא מפלט מאחת גוניות באומנות. מה שמאחורייך זה שלו, ככה בשנה האחרונה, הוא זכה להכרה והצלחה שהוא לא ציפה שזה יקרה. אני חושבת שאולי הדבר הכי מיוחד בו, הכי שהכי אפיין אותו, הוא פשוט היה איש של אנשים. בכל הזדמנות הוא היה משלב כל דבר שהוא היה צריך לעשות עם ביקורים. היו לו באמת עשרות חוגים ומעגלים של מכרים וחברים, והיה לו זמן לכולם.
ואיך ממשיכים אחרי?
היו לנו הרבה שיחות על המוות. אביו היה חולה במחלה אוטואימונית, והוא מאוד פחד מהידרדרות גופנית, מאוד פחד להיות סיעודי, ושהוא לא יוכל, כאילו הוא פחד להיות עול. עליי, על הילדים. הוא לא רצה שהמוות שלו יהיה הקלה בשביל הסובבים, כאילו, בשביל הסובבים אותו, כאילו שכבר, שנרצה שהוא יגאל מייסוריו, או שהוא ירצה את זה. והוא היה חוזר על שני דברים. האחד, כאילו היה אומר, אם אני אמות מחר, בלי חרטות. אין דבר שרציתי שלא עשיתי. והדבר השני שהוא אמר כל הזמן זה, אם אני לא אהיה, את תהיה בסדר. את תהיה בסדר.
וזה נכון?
לא, וכן. היו לנו 30 שנים נפלאות ביחד. וחבל שלא היו עוד 30. אבל באמת, כל יום איתו היה מתנה. אז לא צריך להיות גרידי.
חזרת ללמד.
נכון.
יחסית די מהר.
כן.
נכון? כמה זמן אחרי החזרה מהשבי כבר חזרת ללמד? איך מתקבלת החלטה כזאת?
קודם כל החלטתי עוד כשהייתי בשבי, אמרתי, אין, אני מסיימת את השנה הזאת, אני מחנכת י' ב', אני מסיימת את השנה עם התלמידים שלי, זה מגיע להם ומגיע לי, להורים גם, שנסיים כמו שצריך, ואני יודעת שזה הדבר שהכי ממלא אותי, זה הדבר שזה, זה השליחות שלי. אז ככה חזרתי, כמה, כאילו, חזרתי בחמישי לפנות בוקר, ראשון הייתה הלוויה, שבעה, קצת להתארגן וחזרתי. בשבועיים, שלושה אחרי, לא שבועיים, שבועיים, אני מגזימה אולי, אבל שלושה שבועות אחרי.
ואיך היה לחזור ולפגוש אותם, את התלמידים?
מדהים, באמת. זה הרגיש נורמלי, זה הרגיש נכון.
למלא.
מאוד. כאילו, זה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת להיות מורה. לא יודעת להיות אלמנה, אני לא יודעת להיות פדויית שבי. זה משהו שלא דמיינתי בחיים שאני אהיה. כן.
איך זה פה?
יש כל כך הרבה אין בחיים שלי כרגע, שעל כל דבר שיש, אני אסירת תודה ומלאת הודיה. והגעתי לדירה מרוהטת, נשארו לי דברים בבית שלי, למרות שהוא נשרף, שהצלחתי להציל ולהביא לפה. אנשים טובים הקדישו מחשבה וזמן שאני אכנס לפה וארגיש בבית. אז זה הבית שלי, ואני אוהבת אותו. ויש לי אפשרות להיות עם הקהילה שלי, קרוב. וכל הדברים האלה הם דברים לא מובנים מאליהם, הם דברים טובים, והם דברים שאני שמחה בהם. אז זה מוזר, אבל מוזר ושונה, זה גם יכול להיות מאתגר. וטוב ומסקרן וחדש, ואני בוחרת בחירה מודעת לראות את זה ככה.
ויש מחשבה על החזרה לניר עוז?
כן.
את רוצה לחזור?
רוצה, זאת מילה חזקה. אני חושבת על זה.
אמרת מקודם שאת מרגישה אשמה לאחרונה.
כן.
את יכולה להסביר?
קודם כל, אשמה קצת על זה שלא סבלתי. ושאחרים סבלו וסובלים מאוד. עם כל זה שמגיע לכל אוהביי, וגם לי, שהשתחררתי ושאני פה. אני, זה כאב, זה כאב שלא מרפא על אלה שעדיין שם. יש המון כעס גם על זה שהם עדיין שם, שלא מצליחים ולא ניכנס ללמה ומי אחראי ומי אשם, אבל המון כעס על זה שלא מצליחים לשחרר אותם. ויש פה גם עניין, עניין קהילתי, קשרים של אנשים בתוך קיבוץ, קשרים מסועפים, חזקים, יש המון, המון, המון קשרים באמת מכל מיני כיוונים. וזה שזה האנשים שעדיין, עדיין בשבי הם לא בני משפחה שלי, הם כן משפחה שלי. ואני מרגישה שגם אם אני באופן אישי מצליחה להתקדם מעבר לשבעה באוקטובר, אז נרעוז כקהילה, אנחנו עדיין שם, ואנחנו לא נצליח לשקם את עצמנו, לא נצליח להתגבר על המשבר, על השבר הנורא הזה, עד שלא נדע מה קרה לכל החטופים.
זו תוכנית מיוחדת לחג החירות. כמי שהייתה שם בשבי, מושג החירות מקבל משמעות חדשה. מה זה חירות?
ברור שמושג החירות מקבל עוד ככה רובד של משמעות. בישראל, למרות כל הדברים שקרו בשנים האחרונות, החירות שלנו היא מובנת מעליה. ופתאום באמת להיות אסירה, גם אם זה בתנאים טובים כמו שאני הייתי, זו חוויה מאוד מטלטלת. לא להיות אדון לעצמי, לא להיות מסוגלת ללכת לאן שאני רוצה, מתי שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. חירות זה לא רק חופש. במקומות שאני באה מהם, עולמות החינוך ותנועות הנוער, אז אנחנו מדברים גם על חירות במובן של אחריות ושל מסע בסין באלף, שאדם צריך לשאת, ואדם שהוא בן חורין יש לו מחויבות לערכים ולעמות מוסר וכלפי אנשים שגורלם לא שפר עליהם. אז חירות זה גם העניין הזה של החובה המוסרית לדאוג לזולת ולדאוג לאחר, ושכולם יהיו בני חורין ולא לא רק אני.
ליאת אצילי, תודה רבה.
קרן נויבך, תודה רבה.
ליאת אצילי שוחררה בפעימה השישית. יחד איתה שוחררו עוד 11 ישראלים, 7 נשים ו5 ילדים. יממה לאחר מכן חזרו עוד 8 ישראלים, בפעימה השביעית. זה היה ביום ה-55 למלחמה, ואז ההסכם קרס. וזו הייתה הפעם האחרונה שהחטופים חזרו בחיים, פרט למבצע השחרור הצבאי של לואיס מרמן ופרננדו הר. כשליאת מביטה על קהילת ניר עוז, הבית והמשפחה המורחבת שלה, היא זוכרת כל יום ש-26 מאלו שנחטפו מניר עוז עדיין שם, שהגופות של 10 מחבריה שנרצחו עדיין מוחזקות בידי ארגוני הטרור בעזה. ולפני שאנחנו נפרדות, חשוב לה להזכיר את החובה המוסרית שיש לממשלה ולמדינה להחזיר את כל מי שעדיין שם.
רציתי להגיד שקצת מפריע לי שההתמקדות בפרטים הנוראים ובדברים הנוראים שקורים בשבי. זה לא שלא קורים דברים נוראים, קורים דברים נוראים, אבל לא זאת הסיבה שצריך לשחרר את כולם. גם מי שהיה בתנאים טובים כמוני מגיע לו להשתחרר, כי זאת החובה של המדינה. מדינה מתוקנת לא מאפשרת שאזרחים שלה יילקחו מהבתים שלהם ויוחזקו בשבי. יש לה חובה מוסרית לשחרר את כולם.
כאילו היינו צריכים את הזוועות של העדות של עמית סוסנה כדי להיזכר עוד פעם שחייבים לשחרר את כולם. את אומרת, אנחנו נדרשים לזוועות כדי שאנשים יצעקו עכשיו.
כן, וחבל שזה ככה. זה לא צריך להיות ככה. זה צריך להיות מובן מאליו שלכל אדם מגיע להיות בן חורין, שהוא זכאי לחירות, שזה דבר בסיסי. זה הדבר הבסיסי. וזה לא משנה איך הוא חווה את הדבר הזה, זה לא משנה מה עבר עליו. עצם זה שהוא היה, שהוא הוחזק בניגוד לרצונו, זה העניין. לא משנה מה קרה שם.
האזנתן והאזנתם לאט חירותי, שיחות עם חטופות שחזרו מהשבי. העורכת היא רבית לוי דמסקי, המפיקה דנית שוקון ידידיה. עורכת הסאונד היא חן עוז, בעריכת הסאונד צייה גם אלעד זוהר. טכנאי ההקלטה היו ארז שלום, אמיר שמואלי ויובל יסוד. תודה מיוחדת לנדב רוזמן, תודה לכם ולכן על ההזנה. ניפגש בפרק הבא.